ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שבוע שעבר דיברנו על הבעל שם טוב, ובזכותכם, אני רואה שזו סוגיה שאפשר לדבר גם שנתיים, אבל לא חושב שנעשה את זה, אבל בוודאי יש להמשיך את זה, את הנושא גם היום. והיום ניכנס גם יותר לרעיונות ולהשקפות עולם הפנימיות יותר של החסידות. הכל משולב כמובן עם העקרונות היסוד שהניח הבעל שם טוב ותלמידיו. אז להזכיר לכם, הבעל שם טוב, מי שלא היה, הוא חי בערך לפני 300 שנה, מ-1698 למניינם עד 1760 או משהו כזה. והמשהו כזה זה בגלל שא', אני לא זוכר טוב מספרים בדרך כלל, ב', יש גם ויכוח על מתי באמת, מה השנים המדויקות. היה איש מסתורי מאוד ולא הכל מתועד, עוד עדיו כמובן. ותלמידיו הגדולים הם רבי יעקב יוסף מפולנה, בעל התולדות יעקב יוסף. הבעל שם טוב לא כתב שום דבר, אלא את הכל כתבו תלמידיו ותלמידי תלמידיו, והמגיד ממזריץ'. ואחר כך יש תלמידי המגיד ממזריץ' ובנו רב אברהם המלאך, זה בלטניה, רב שלמה שניאור מלאדי. אני מדבר על האנשים הבולטים הענקיים שהם היו מתווי הדרך. וכן ממשפחת הבעל שם טוב עצמו, אז יש לו את נכדו רב ברוך ממז'יבוז' ואת נינו רב נחמן מברסלב. עכשיו אחר כך היו הרבה התפצלויות והתפלגויות, נעמוד עליהם בהמשך. ההתפצלויות וההתפלגויות הן גם, הייתי אומר, מציאותיות וטכניות, אבל הן גם כן היו כרוכות בשיטות שונות של השקפת עולם. עכשיו בואו נקבע קודם כל דבר אחד ברור. החסידות איננה כל כך מחודשת כפי שחושבים מבחינה פילוסופית, מבחינת השקפת עולם. היא במידה רבה המשיכה את תורת האריזל ותורת המקובלים שהייתה קיימת וידועה כבר קודם, אבל היא קיבלה את התנופה הגדולה במיוחד עם האריזל וגורי האריזל וממשיכה ומתנגדיו. כל אלה יצרו את התסיסה הרוחנית האדירה שכבר קדמה כ-200 שנה לבעל שם טוב. אז כך שמבחינה הפנימיות אין חידושים גדולים בחסידות. הרבה רוצים לטעון, החסידות היא בסך הכל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היא כאילו תנועת רנסנס. כמו באיטליה, אצל אומות העולם, בתרבות, היה את תנועת הרנסנס. מה זה רנסנס? רנסנס זה לחדש דבר קיים. לרענן, התחול מחדש של המחשב, לרענן אותו. אז בעצם הרנסנס מחדשת, כמובן עם הוספות ושינויי סגנון, אבל היא בעצם מחדשת את התרבות היוונית והרומית, התרבויות הקלאסיות, ומורידה אותם אל העולם של המאה ה-16, שזה כמובן אמירה מאוד, הייתי אומר, שטחית ולא מדויקת, כי בעצם היא יצרה את כל התנועת הנאורות וההשכלה וכו' וכו', אמנציפציה. אנחנו חיים מכוח הרנסנס, חיים, אולי מתים, אני לא מתכוון פה לדבר על המעלות של הרנסנס, אני מתכוון לומר על הנתון, הרנסנס העולמי, התרבותי, שהביאה לפריחה של המון דברים, ביניהם גם לאפיקורסות ולתומה והרבה דברים טובים. להבדיל אלף אלפי הבדלות, החסידות לפי הרבה הוגים היא דומה במובן הזה לרנסנס, וכמובן יש שם הרבה גם הוספות וחידושים. כמו כל תנועה גדולה, הייתה תנועה גדולה, כל תנועה גדולה שהיא גם יודעת עליות ומורדות, וכל מיני סימני דרך מעניינים, אז היא יוצרת סוג של שיטפון אדיר, שכאשר צונמי שוטף את עולם ומלואו, מטבע הדברים הוא מנקה וגם מביא הרבה לכלוך שהיה חבוי בנקיקי הסלעים ובכל מיני מקומות מסתורים. אז כך יש לראות הרבה תנועות, חסידות היא לא רק תנועה רוחנית, היא גם תנועה סוציולוגית. זאת אומרת, יש שלושה, ארבעה מבחנים איך להגדיר תנועה מיוחדת כל כך כמו החסידות, אולי חמישה מבחנים. א', מבחינה היסטורית, זה שינה עולם ומלואו. ב', מבחינה תודעתית פסיכולוגית, זה שינה את ההתנהגות ואת התודעה של האנשים שהלכו בדרך הזו. ג', מבחינה פילוסופית תיאולוגית, תיאוסופית, כן? איך לראות את האלוקות, איך לראות את תכלית החיים, תכלית האדם. סוציולוגית, זה דומה להיסטורית, אבל בעצם זה אורח חיים חדש. כן, אורח חיים חדש, בכל. בלבוש, במאכל, במוזיקה, בשיח, חסידים עושים כל דבר באופן מיוחד. עכשיו, מה שכאן אנחנו רואים את כל המבחנים האלו, זה כבר מצביע על הרוחב העירייה של הסוגיה הזו, כן? כי כל הוגה, כל חוקר, כל אדם חושב, לאו דווקא באקדמיה, אלא כל מי שמעיין בנושאים הללו, אז הוא רואה שזה מים של אין סוף, כי יש פה השפעות מאוד מאוד רבגוניות. אוקיי. צד שני, כדאי לראות פה גם את המיעוט, מה החסידות לא הצליחה. לפעמים זה יותר מחדד את את הנקודה, את היש. קודם כל, היא לא צריכה ליצור אחדות. ודאי שהחסידים קרובים אחד לשני יותר מאשר המתנגדים, או המשכילים, או החילונים. יש ביניהם מכנה משותף, אבל למעשה, חוץ מהבעל שם טוב, אין לך למעשה מנהיג, אבל שם, בזמי אבל שם טוב, זה היה משהו קטן מאוד, יחסית מה שיש היום. אין לך למעשה מנהיג כולל של התנועה. בניגוד, למשל, אם אנחנו נגיד את האירוע ההיסטורי הגדול שגרם המון צרות, דיברנו על זה כבר על הרמח"ל ורבי יונתן אייבשיץ לפני שבוע, שבועיים יותר, אבל זה שבתאי צבי. תנועת השבתאות. מה זה שבתאות? הייתה באופן חד משמעי, מונהגת על ידי אדם שנחשב לגדול המנהיגים הפוטנציאליים של להיות משיח. כן? אז זה הוא. ואין, יש לו כמובן עוזרים, ונתן העזתי שהוא נביא שלו, ועוד כל מיני אנשים וממשיכים, אבל זה הוא. כאשר מדבר, אבל שם טוב, אי אפשר להגיד זה הוא. אלא בדורו שלו, וגם הוא עצמו מתגלה רק אחרי חצי ימה, בגיל 36 או משהו, וגם אז ההתגלות שלו עדיין לא קורמת עור וגידים, עד שהוא מעמיד תלמידים, כי הוא אישית, א' הוא מסתורי, ב' הוא אדם שהוא מזלזל בעצמו ואחרים מזלזלים בו, כי הוא לא נודע בחייו כתלמיד חכם במובן של ה... סטנדרטים, מה נקרא תלמיד חכם שיכול להנהיג אחרים וקהילות וכו'. למרות שכולם לא פליגי, שהוא היה אדם עם חריזמה אדירה, כלומר כוח השפעה שאין שני לו. הוא השפיע בצורה כזו שאי אפשר לשלול ממנו, לא שהוא היה הראשון בין הרבה גדולים, זה גם נכון. אבל הוא גם היה מנוע שהתניע פה תנועה, שממשיכה לחיות ולבעות עד עצם היום הזה. טוביה הזכיר לי למשל שאחד מחוקרי החסידות, הוא לא חוקר גדול, אבל הוא סיכם, הוא כתב דברים, יצחק רפאל, אז הוא כותב אחרי השואה שהייתה פה תנועה יפה מאוד ש 200 שנה, הוא עצמו השתייך למשפחה החסידית, כן? אבל היא נגמרה עליה קוראת בשואה, המשרפות של אושוויץ וטרבלינקה וכולי, לא, זה נגמר. וזה כמובן, אם זו נבואה, זה נבואת שקר, ואם זה ביקורת של המציאות, אז זה ביקורת... אני חושב שגם לפי שעה באותו זמן זה לא היה עמוק, מדויק ורציני. אבל לפחות היה אפשר לחשוב על התפתחות, או הייתי קורא לזה הידרדרות וטרגדיה, שהחסידות אכן תרד מהבמה של ההיסטוריה. כן? זה לא קרה, לא רק זה לא קרה, אלא קרה ההפך. קרה ההפך. למעשה היום אפשר לומר שכולנו חסידים. במובן אחד, לא, אני לא מדבר בכל המובנים, במובן הסוציולוגי, כל האנשים, בני התורה, אני מדבר כלל ישראל שהרבה הם תינוקות שנשבו, אני גם לא מדבר על כלל ישראל שהם גם חצי תינוקות שנשבו, למרות שהם חופשים כיפות קטנות או גדולות, סרוגות או שחורות אפילו, כן? לא מדבר עליהם. מדבר על בני תורה. בני תורה היום כמעט כולם חסידים, לפחות במובן של אחד העקרונות של החסידות, שיש צדיק, או כמה צדיקים, אמרנו אין לחסידות מנהיג אחד, אבל יש צדיק, גם הליטאים, גם החרדלים, גם החרדים, כולם יש רבן, זאת המציאות היום, כן? זה נובע מאיזה חולשה, אבל זה גם נובע מאיזה ניצחון של הצלחת החסידות. החסידות הצליחה להתמודד במקום שהיהודים שהלכו ביחידות, בלי שיהיה להם רב או רב, או יותר מרב, רב צדיק, כן? ביטוי החסידי הוא צדיק, הוא לא אדמור, אני מתכוון במקור, לא קראו לזה אדמור, לא אדמור ולא בבא, אלא קראו לזה צדיק. אבל היום גם הספרדים וגם האשכנזים, כולם יש איזה צדיק שהם נשבעים בו, שתמונתו מתנוססת, אני מדבר על בני התורה, תמונתו מתנוססת פה או שם בבית, כן, והילדים יודעים עליו כבר בגיל 3-5, יש ספרים עם קומיקסים או ציורים או תמונות או בלי תמונות. בקיצור, מבחינה חברתית סוציולוגית אנחנו כולנו בצורה זו אחרת חסידים. אני אומר את זה לשבח, אם כי אפשר גם לומר את זה באופן ציני קצת, כי אנשים הפסיקו במידה זו או אחרת לחשוב באופן עצמאי, ומי שחושב יותר מדי עצמאי ועדיין בן תורה, אז הוא עצמו נהיה צדיק. ואז יש לו אנשים שולחים בעקבותיו. כן? זאת אומרת, זה תהליך נזיל, תהליך דינמי, שהוא כל הזמן הולך ככה.
לא היה כזה גם מפתח
הסידות? מה? תראה, כתוב פה בפרקי אבות, עשה לך רב. כן, אבל לא במובן שאתה שואל אותו כל דבר. ולא במובן שאתה כמעט רואה אותו כמתווך בינך לשם יתברך. כמעט, אני אומר, כי זה מסוכן. אם כי החסידות לא לגמרי ענתה על הבעיה הזו. מה ההבדל בין הצדיק והרבי והעגל? זאת אומרת, זה לא פשוט. אז התשובה הפשוטה היא, אז מה ההבדל בין המשכן העגל? כנראה שיש גם עגל קדוש. אוקיי. שוב, אני לא רוצה לגלוש יש לנו נושא מספיק רחב, לא צריכים לגלוש לעוד תחומים, כי זה נושא לכשעצמו רחב ביותר, אבל המציאות היא שבעולם המתנגדי עד אפשר לומר עד השואה בערך, ובמיוחד אפשר לומר עד לפני 30-40 שנה, יש אומרים שמלחמת ששת הימים אחרי את זה, 50 שנה, כן? אז בעולם המתנגדי הליטאי, ודאי שהיה לך רב, ראש שירה, ואדם שהרצת, ואדם שלמדת ממנו, ואדם שאפילו שימשת אותו, אבל זה לא היה אדם שדרכו חיית כל פרט מאורח חיים שלך, או התייעצת איתו בכל תחום קטן כגדול, או ביקשת ברכות וכיוצא בזה. אני יכול לומר באופן אישי שאני גם כן גם ממשפחה חסידית, אשתי באה עוד יותר מזה, משפחה של אדמו"רים מצד האמא שלה, אז הייתי, ביקרתי, הכרתי, נכנסתי מה שנקרא, כן? אם להתייעץ, אם לבקש ברכה, והכל, לא נהייתי חסיד, אני אולי אני אהיה צדיק יום אחד. בכל אופן, מה שאני מתכוון לומר, לא איבדתי את עצמאותי, ובוודאי אני לא חושב שהתפילה חייבת לעבור דרך הצדיק, אם כי יש מושג שפלוני מתפלל עליך, כתוב אצל אברהם על אבי מלך, כתוב שכאשר הוא קיבל את כל הנגעים, אז נביא הוא להתפלל עליך, יש המושג הזה קיים עוד הרבה לפני חסידות והרבה לפני הכל, אבל שוב באופן מוגבל, לא באופן גורף. אצל החסידות זה קיים באופן גורף, או לפחות אצל כמעט כולם, והיום גם אצל המתנגדים לליטאים. מאז החזון איש והרב שח ורב עובדיה יוסף והרב מבריסק, בקיצור זכר צדיקים וקדושים לברכה, כולם לחיי עולם הבא וכולי וכולי וכולי, זה שינוי שהוא באמת יש שמבקים אותו. זאת אומרת שהליטאים גם נהיו חסידים, וודאי החרדלים, החרדלים זה ודאי תופעה שנולדה בעיקר אחרי מלחמת ששת הימים לפני 50 שנה, אז גם כן, יש, או שיש להם רב מת, כמו רב נחמן בברסלב, אז יש הרב קוק ורב צבי יהודה, או שיש להם גם אדמו"רים חיים, אבל הרב קוק הוא בחינת הבעל שם טוב שהתניע שוב מהלך, וזו חסידות לכל דבר. עם מנהגים מיוחדים ועם הדגשות מסוימות ועם חגים מיוחדים. כאן יש מה ההבדל בין יוטט כסלב לריקוד גלים? לא מזלזל לא בזה ולא בזה, אבל אני אומר זה חג מיוחד למה שנקרא מגזר ספציפי. אז זו חסידות. וחסידות, גם השאיפה להתחבר ביחד, להתחתם ביחד, ולעשות, יש כללים, כללים סוציולוגיים, כן? יש ביגוד, יש הכל. אז כן, בת השירות הלאומי הרצינית, התורנית, האמונית, התחפש אחד שכזה וכזה, תלוי מאיפה היא באה וכולי, אבל או הסדרניק או הסדר מרכז או משהו כזה וכן הפוך. אני מכיר למשל אחד בן משפחתי שהוא בא ממוצא אמריקאי, אז אחד העקרונות היסוד, לקח לו די הרבה זמן למצוא את האישה שהועיד לו הקדוש ברוך הוא, אבל היה אחד היסוד, הוא לא התחתן בחורה שיש לה פספורט. כאילו זו הייתה השאלה הראשונה והשנייה. השאלה הראשונה, אם את אמונית, אם את עוסקת בתורת הרב, אבל השאלה השנייה, אם יש לך פספורט, אם יש לך פספורט, לא משנה, היא יכולה להיות אזרחית ישראלית, אבל אם יש לך פספורט, סימן שיש לה איזה הווה מן השבר ומן לנסוע לחוץ לארץ, לביקור, אין לה. אוקיי, זה כבר קיצוניות מסוימת כמובן, אבל זה בחור שההורים אמריקאים, שניהם. אז טוב. אני לא באתי לצחוק, באתי לחדד דברים, לחדד, להצביע על תהליכים ועל תופעות. אז זה ברמה הסוציולוגית. כמה הרמה הסוציולוגית היא הרמה השטחית, כן? זה מדברת על החיצוניות בעיקר, כן? אבל אפשר לקרוא לזה גם שינוי היסטורי. למה? כי בעקבות מלחמת ששת הימים ילד לעולם, אני לא מדבר מה שקורה בתקשורת תשקורת, ששם מדברים בשיח מסוג אחר לגמרי. אני מדבר מבחינת מה זה עשה לאנשים בעלי הרגש, בעלי התודעה התורנית, בעלי התודעה הדתית, האמונית, מה זה עשה? זה עשה להם איזה גילוי שכינה או משהו, זה עשה להם איזה התגשמות של חלומות, זה עשה להם איזה התקיימות של נבואות, זה עשה להם כאילו עוד שלב לקראת הגאולה או משהו כזה, כן? יש כאלה שזה עשה להם דברים אחרים, אבל אני אומר, את יכול גם יהיו כאלה שיראו נקודת שבר או רעידת אדמה ורצח רבין, שזה לא לגמרי טעות, גם אם אני לא יצויר שאני שמח ברצח רבין, אני לא שמח, אבל אני אומר, גם לו הייתי שייך לחוג שרקד באותה שעה, זילברמן אם למשל, לא צריכים מישהו להיות רעניים, יכולים להיות חרדים. אז אף על פי כן, זו הייתה נקודת שבר ששינתה המון דברים. עכשיו, תכף להתנתקות, כל מיני דברים קורים בהיסטוריה של, שלנו, העולמית, של, של עם ישראל, שיוצרים מה שנקרא רעידות אדמה או התפרצות הרגעה, שאתה יכול לדמות את זה לכל מיני דברים, וזה משנה את, ה, את, את, את העולמות. אבל בוודאי שאם אנחנו מדברים על עצמנו, החרדליות במיוחד כתנועה אמונית חסידית, או מעין חסידית, כן? היא באמת מתחילה במלחמת ששת הימים. אם כבר מדברים על ששת הימים, אז אתמול היה התאריך הלא הזה, שהתחיל, לא, חמש ביוני. כמה ביוני היום? מה?
שבע.
אז היום זה יום ירושלים, לפי התאריך הלא הזה. בכל אופן, אתם צריכים כן להיזהר עם זה, לדעת עם זה, כי כשאתם יוצאים מחוץ לה ויש משוגעים שעלולים לכתוב ג'ננה או משהו כזה, אז הם יודעים את התאריך הלועזי וחמים יותר משהו את התאריך העברי. אז צריך להיות מודעים, במיוחד אם אתה גר ברובע היהודי, לא לגלוש לרבעים אחרים אולי, בימים האלה במיוחד. אז נחזור לעניינים. כשאנחנו מדברים על כך שהחסידות לא הצליחה ליצור מה שנקרא מנהיגות מושלמת, אז היא למעשה גם לא יצרה מנהיגות קולקטיבית בהתחלה, הם לא היו מסודרים עד כדי כך. היום אפשר לומר שבגדול, אני שוב אומר, זה בגדול בעירבון מוגבל, כי שתי החסידויות הגדולות בעולם, עם סאטמר וחב"ד, הם לא שייכים למשחק הזה. אבל בגדול החסידויות הן תחת אגודת ישראל, תחת מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. זה סוג של קולקטיב, כן? אבל חב"ד לא שם וסאטמר לא שם, וכאשר הם ביחד יכול להיות שהם יותר מכל החסידויות האחרות. אבל יש לנו, לא יודע, מאות, אבל ודאי שיש עשרות חצרות, כן? יכול להיות שיש מאות. כי יש חצרות קטנות מאוד של איזה צדיק שאתה הולך אחריו. יש התפלגויות כל הזמן, כמו הקרחונים שנשברים באנטרקטיקה. עוד התפצרות, עוד הקמה של משהו מעין זה. אז זה מאפיין תנועות רוחניות ותנועות דתיות. העולם הליטאי במובן הזה הוא יותר מלוכד, כן? אני מתכוון עולם החרדי הליטאי. ואפשר לומר שגם העולם החרדלי יותר מלוכד. אבל גם בעולם החרדלי וגם בעולם הליטאי החרדי יש מה שנקרא פרינג' גרופס, כלומר תנועות שוליים, ושם יש דברים אחרים. אפשר שהחסידות לא הצליחה ליצור התלכדות אמיתית, בגלל שהיא גם תנועה אנרכית ודמוקרטית. וכאן אנחנו כבר נכנסים לסוציולוגיה יותר עמוקה. כן? היא תנועה אנרכית במובן הזה שהיא הולכת לשבור מוסכמות, והיא גם מתנגדת להיררכיה, לסמכותיות של רבנים. הרי מאיפה זה התחיל? שבתאי צבי הרס הרבה מהסמכות הרבנית, במיוחד בגלל שאחר כך הוא קרס ונפל, ועדיין היו גדולי עולם שנחשדו בשבתאות, ואלה שבהתחלה תמכו בו ואחר כך ראו בו משיח שקר, גם הם סמכותם נפגמה. אז הם טעיתם בדבר כל כך רציני וחמור. בקיצור, אז מתחילה בעצם כך גרשון שלום, גדול חוקרי שבתאות באקדמיה, כן, אפיקורס גמור, אבל מותר להזכיר אותו כהיסטוריון, אז הוא אומר שזה נקודת השבר שבכלל הסמכות מתחילה להתערער. עכשיו, זה לא אומר שאתה יוצא נגד רבנים, אבל זה אומר שהם כבר פחות מדברים עליך. אבל שם טוב הצליח להקים את החסידות, לא רק שהצליח, אלא עשה פה דבר ענק, בשעה, כפי שהזכרנו בשבוע שעבר, בשעה שהייתה כבר התפוררות אדירה, לא של אנטי-רבניות, אלא של המרצות האדירה, של התנתקות, של מדחי ישראל, בתוך מקומות שהם לא רחוקים ממרכזי תורה, אבל הם היו רחוקים מהרבנים. הרבנים היו בספרה אחרת, דיברו שפה אחרת, והעם הפשוט לא הצליח להתקשר עם הרבנים, כי הרבנים היו גדולים עליהם בהרבה מידות, ואנחנו מדברים פה על המון יהודים פשוטים שעסקו בחקלאות, ועסקו בכל מיני עבודות, והם לא ידעו לקרוא ולכתוב, וזה אותו נער אגדי, שהוא הסיפור אולי הכי מפורסם של החסידות הקדומה של הבעל שם טוב, שיודע שתוקעים בשופר היום, אבל אין לו שופר ואין לו בית כנסת, והוא לא, אבא שלו אפילו לא קרא דבר כנסת, כי הוא רק יפריע שם, עוד כך לא שייך, אבל הוא רואה צון, אז הוא מוציא את הצון למראה גם בראש השנה, בעיצומו של יום, והוא מרגיש שהוא צריך תקיעת שופר, אז הוא לוקח את החליל של הרועים שלו ותוקע בשופר לקדוש ברוך הוא, אבל שם טוב אומר עליו, אם זה קרה או לא, אל תשאלו אותי, אבל אני אומר, ההגדה הזו מאפיינת מאוד את העומק הנושא, אבל שם טוב, זה הציל את כלל ישראל באותה שנה, זה עשה כזה רעש בשמיים, אבל כמובן, הרי זה לא שופר, זה לא נכון לפי הלכה, והוא עבר עבירה של שמיתקן כלי שיר, אסור לתקוע בחליל בראש שנה, אפילו לשחק לתקוע בשופר, אסור שלא לצורך מצווה. אז בקיצור, אבל מה בחסידות, זה חלק מהאנרכיה, וזה גם חלק מהצלת הרחוק, המסכן, הפרימיטיבי, האומלל, העם הארץ, זה שגם אין לו סיכוי אי פעם אפילו לדעת לקרוא ולכתוב, קל וחומר להיות תלמיד חכם. אז החסידות זורקת לו קרש הצלה, או סיפור מעין זה, מעניין לעניין באותו עניין שמאפיין את אותו הדבר, שבה הבעל שם טוב הוא היה עוזר מלמד, זה היה העבודה שלו בשלב מסוים, בחדר, אז עוזר מלמד, הוא רואה שיש בילד כזה קשה תפיסה, וגם כנראה בא מרקע בעייתי של אנשים שלא ברי אוריין או אוריינות בכלל, אז, אבל הילד הוא, יש בו איזו נשמה גדולה, אז הילד אומר בסוף לרבי ישראל ברבי אליעזר, הבעל שם טוב, הוא אומר לו, רבי, אני לא יודע לקרוא ולכתוב, אני לא מאמין שאני אי פעם יודע לקרוא ולכתוב. אבל הנה יש לך פה, אתה קורא לזה אותיות, טבלה של אותיות, כן? זאת אומרת, קח את האותיות ותרכיב בזה את, את השם של הקדוש ברוך הוא, מה שמותר לכתוב, ותגיד לו עם האותיות שאתה תסדר, אני סומך עליך שאני מתפלל עליך. אוקיי, שוב, סיפור חסידי יפהפה, ששוב אני לא יודע אם זה נכון מבחינה היסטורית או לא, אבל הוא מאפיין בעומק לאיזה דברים הייתה מכוונת החסידות הקדומה, כן? ואותו דבר, אנחנו רואים את זה בתופעת הבבות היום, במיוחד אצל עדות המזרחים, כי זה לא רק עדות המזרח, הרבה אנשים, גם חילונים והכל, זה סוג של קיצור דרך. לכן ההתנגדות לחסידות עדיין קיימת בשכבות היותר מעמיקות או האינטלקטואליות או כיוצא בזה של הלמדנים ושל תלמידי חכמים וכל וחומר משכילים שהם אומרים זה קיצור דרך לאדם הפרימיטיבי שמישהו אחר יחשוב בשבילו ומישהו אחר יתפלל בשבילו והוא כבר יסדר את זה עם איזה תיקונים, עם איזה קמאות, עם איזה תרומות, עם איזה פדיון נפש, עם איזה פתק, כפיתל. בקיצור, יש לנו הרבה, דברים הרבה יותר קלים מה שאנחנו נשב נלמד בישיבה שלושה סדרים. אפשר לעשות הרבה דברים, לא דווקא דברים רעים, אפילו דברים רעים, אני פעם נכנסתי למוסך, כן, אז נתקן משהו שם, ואני רואה שם, אני בא לשלם אצל מנהל המוסך, אז הוא מראה לי ככה, כבוד הרב, וזה, תראה, הוא מראה תמונה גדולה של הרב מלובביץ' וזה, וגם של הבבא סאלי וכו' וכו', וממש לא רחוק מזה, בהבנתי לא יחד שלא לשים לב, ויש תמונות שכן, אני לא אתאר אותן אפילו, אבל באותו מקום, באותו קיר. אתם מבינים, אז הכל זה מופרך מתוכו, כן? זה, זה, זה מזויף לחלוטין, אבל שוב, בעל שם טוב היה לו עסק עם יהודים מעין אלו, אני לא חושב שהפריצות והמתירנות היו כאלה לפני 300 שנה, אבל אני אומר באופן יחסי, אנשים שהיו לגמרי, כאן, מה אני אגיד לו לבעל המוסד, שאתה נמצא במנתת שערי תומה ואתה רוצה להתרברב בפני שיש לך את התמונות האלה, אולי לך תדע מה הוא, אני גם לא אתפלא עם אדם כזה, אני הייתי הולך אליו, אני ניגלתי אז לא חזרתי אליו, הוא הפסיד לקוח כי האוטו שלי מתקלקל די הרבה, אז אבל אני לא הייתי אתפלא, הייתי חוזר אליו כמה שנתיים שלוש והתמונות הנוראות היו יורדות, הוא היה יושב עם כיפה, גם זה קרה דווקא לא יהודי אשכנזי. כן, אני אומר על זה לא אופייני למגזר זה או אחר, זה קיים בכל. דווקא בבא סאלי את הכסף הגדול קיבל מהעשירים האשכנזים, לא ספרדים, יש כאלה שקיבלו מספרדים, אבל בקיצור זה נשמע כעבודה זרה, נשמע כעבודת אבלים. ויש בזה משהו, זאת אומרת, אלו עניינים דקים שצריכים לדעת להבחין בין התפל והעיקר, בין הבר והתמר. אבל זה ברור שהיה פה מין גלגל הצלה להמוני בית ישראל, שזה ממשיך, ויצחק רפאל טעה בגדול בהבחנה שלו אחרי השואה, והחסידות רק גדלה באופן יחסי, היום היא כבשה עוד ועוד. זה גם נובע מהשטחיות. וזה גם נובע כנראה מהעוצמה של המוצר הזה, זה מוצר שיש לו כנראה אנרגיות וכוחות, שהוא מצליח להתאים את עצמו לשינויי העיתים, שינויי התקופה. יש גם בחסידות עוד דבר עמוק, אני עדיין ברמה הסוציולוגית, שהיא הרמה הכי פשוטה, הכי קלה יחסית, ברמה הסוציולוגית אני עדיין מדבר. החסידות תמיד עסקה בחיי המעשה, כיוון שאתה לא למדן, אז אתה לא יושב בבית המדרש כל היום. אז מה אתה עושה? אז או שאתה מקבץ נדבות, זה גם לא חסר בחסידות, או שאתה עובד, או שאתה עושה במסחר, ויש חסידים שעשו חיל אדיר במסחר. בסאטמר למשל, בוויליאמסבורג, המאות שלהם בניו יורק, בברוקלין, כן, אתה יכול לראות בית אחד גר הגביר של העיירה, בערך כמו העיירה בהונגריה, ברומניה במאה ה-19, כן, מבחינה שוב סוציולוגית, לא מבחינת הבתים, אבל אתה יכול לראות פה גר אחד ש, כן, שהוא אומרים עליו שהוא מיליארדר, כן, לידו גר אדם שבעצם הוא איכשהו יש לו איזה חתיכת דירה או דירונת, אבל הוא בעצם הוא מקבץ נדבות והם גרים אחד מיד השני. הדברים האלה הם לא נדירים. ואותו דבר כשבאים לצדיק, לרבי, לאדמו"ר, לבבא, אז כולם עומדים בתור ודוחפים, בסדר, אולי הגביר הגדול בכל אופן אם הוא תורם הרבה אז הוא יקבל איזה הגבאי, המשבק, המשמש, אני לא יודע, ייתן לו איזה קיצור בתור, אבל עדיין אין לנו שם מחלקה ראשונה ומחלקת עסקים ומחלקת תיירות, לא ניכר שואה בפני דת, זה דמוקרטיה, כן? סוג של דמוקרטיה, זה סוג של פתיחות לכל, וזה גם סוג של עידוד המעשיות. ברגע שיש עידוד של מעשיות, כן? אז דווקא החסידים היום הם הפתוחים ביותר, למשל, ללכת לאקדמיה. באופן יחסי, היית מצפה זה הפוך, כי הם עדיין הכי, לפחות בהופעה החיצונית וגם באורחות חייהם, הם נראים, נשמעים הכי חיצוניים מבחינה חרדית, במיוחד אנחנו מדברים על סאטמר או כיצד וזה. חב"ד לא, חב"ד תמיד הייתה חסידות יותר אינטלקטואלית, יותר פתוחה להשכלה, וערך רבי מנחם מנדל, אני קורא לו זצ"ל, יהיו כאלה שיקראו לו שליטה. שגם האוניברסיטה, חב"ד היו מה שנקרא פתוחים מאוד להשכלה.
לא, השכלה מבחינה רעה, כאילו, השכלה מבחינה טובה, כן.
כן, כן, בסדר, בסדר. אבל אני אומר, ודווקא עולם הליטאי שהוא היה בזמנו, מה שנקרא, ההמשך של ולוז'ין ושל כל המטלס, כל המקומות האלה ששם ההשכלה ממש חדרה חזק, כן? לפעמים בצורה בריאה, ולפעמים בצורה שאנשים נהיו אפיקורסים, ראשוני האפיקורסים הגדולים, הם היו לפעמים בני ישיבות לשעבר, שנו ופרשו, כן? אז בדווקא שם, היום, הקנאות נגד אוניברסיטה, ואפילו נגד תוכנית ליבה, והכל היא לפעמים באופן יחסי יותר גדולה. אפשר להסביר את זה, כי הם מוצאים תחליף בלימוד, הלימוד ממלא גם את הצימון האינטלקטואלי שלהם, כן? והחסידים בין כולם יודעים, אנחנו לא כל כך לומדים, ואנחנו צריכים מחיה מעשה, וצריכים להתפרמס, והיום הדרך להתפרמס זה דרך אקדמיה, אני מדבר על אקדמיה מעשית, ראיית חשבון, עורכי דין, מנהל עסקים, כל מיני מקצועות פארה-רפואיים, אני לא מדבר על אקדמיה אינטלקטואלית, לא מדבר על מחקר ספרותי או בלשני או אמנותי או מה שנקרא אקדמיה לשמה, אקדמיה של תרבות. זה משהו אחר. בשבוע נאמר משהו מטופש בציבוריות החרדית. הנה, יש בפסטיבל ישראל הוויכוח שלא אכנס אליו כמובן, מפני כבוד בית המדרש, מה מותר להראות מה לא, ואיך שרת התרבות מעיזה להיות צנזורית של התכנים, של מה שמראים שם. אז אם אני מדבר אם שמעתם זה, אם לא שמעתם על זה אשריכם. אבל שוב נושאים של תועבה שבצערנו אנחנו חיים בתוכם. ואז בא איזה גאון חרדי והוא אומר, הנה שם כל האינטלקטואלים והשמאל ועיתון הארץ וכולי, הם מתקיפים את ההתערבות כאילו בחיי הפרט. וברגע זה מגיע מה אנחנו נלמד בתתים, בחדרים, בישיבות שלנו, תוכנית ליבה וכולי וכולי, אז הם כן מתערבים לנו, הם כן בעד להטפות לנו את הדרך. וזה כמובן השוואה שטותית, כי כאן אנחנו מדברים על תרבות, אנחנו מדברים על חינוך לחיים. זאת אומרת, לא שאני בעד שהם יתערבו, או לא בעד שיתערבו, אבל שני הסוגיות הן פשוט לא דומות. כל למדן מתחיל יכול לעשות את החילוק הזה. תרבות לשיטתם של השמאלנים, כן, היא קודש קודשים, ושהאמן הוא יכול, מה שבא לו, כן. המיצג התרבותי בפסטיבל ישראל יהיה שהוא חותך לעצמו את הגרון ומתאבד ככה לפני כולם, גם כן, אסור להתערב. זה פחות או יותר מה שהם טוענים. אין שום דבר קדוש חוץ משלילת צנזורה והתערבות בתכנים. כן? אבל חינוך זה עניין כלכלי גם. באמת הפתיחות לאקדמיה היא בדברים שמשפרים את המעמד הכלכלי. אין פתיחות לאקדמיה, באקדמיה לשמה. אבל אני אומר, דווקא פה החסידים, שהם הכי קיצוניים, בלבוש, בהופעה החיצונית, בכל מיני מנהגים, הם יותר פתוחים. מאיפה זה נובע? מכך שמההתחלה אנחנו דיברנו על אנשים שהם אנשי מעשה, ובגלל שהם היו אנשי מעשה, אמנם היו אנשי מעשה ברובע הכי פרימיטיבי, הכי עלוב, כן? אבל כיוון שהם היו אנשי מעשה, אז הם נשארו אנשי מעשה. אני מתכוון לומר שהם אנשים מעשיים, במילים פשוטות, ולא נתפסים לכל מיני דוגמות שהן לא מעשיות, כי אם אין השכלה ואין חינוך לשום מקצוע, אז בסוף מגיעים לפשיטת רגל ולחיים של עוני ומצוקה. טוב. אז זה פחות או יותר העניין הסוציולוגי, כמובן אפשר לדבר בעריכות, מסתמה גם על דבר כזה, כבר נכתבו דוקטורטים איזה כובע אתה לובש ואיזה צד הסרט בכובע ואיזה קפוטה ומתי אתה הולך עם קפוטה פרחונית ומתי עם שחורה ומתי עם לבנה ואיזה גרביים קיצור וגם עוד לא דיברנו על אנשים אנשים לא מדברים הרבה בחסידיות כי בנושא הזה הם נשארו באמת שמרנים הרבה יותר מהליטאים מבחינת המקום של האישה ברשות הרבים אז שוב, אני לא שופט, אני מתאר פה מציאות. אבל אני אומר, זה גם נושא, אבל זה נושא שמספיק לסכם אותו בשני משפטים. ונעבור הלאה לנושא הכבד ביותר. הנושא הכבד ביותר, ואני לא מאמין שנגמור אותו היום, אבל לפחות נתחיל אותו, כי כאן אולי נדבר באמת על ה... מה שנקרא חסידות הנורמטיבית העיקרית ואחר כך נצטרך לדבר על כמה חסידיות שהן באמת היו נשארו מיוחדות לא כולם נשארו, חלק נכחדו פחות או יותר אבל בזמנו היו אפשר לומר ארבע אסכולות הייתה אסכולה מרכזית שהתחילה עם הבעל שם טוב ונמשכה עם תיקונים קלים עם הדור השני. הדור השלישי כבר התחילו, והרביעי התחילו השינויים, כאשר המשנים הגדולים הם הרב שניאור זלמן מלאדי, מייסד חב"ד, לובביץ' חב"ד, ועוד דור זה רב נחמן בברסלב, שהוא מייסד ברסלב. אז כל זה, אבל אחר כך זה הדור השלישי והרביעי של מהבעל שם טוב. הדור החמישי או השישי כבר יש שינויים מעניינים נוספים וזה קוצק, אישביצה ופשיסחה שהם גם כן פילוסופיה שונה אני מדבר כעת כבר ברמה הפנימית אבל מה שמתחיל מהבעל שם טוב ומהדור הראשון שוב אני אומר יש תמיד תנועות רוחניות יש תמיד שינויים וכל דבר חי הוא משתנה קצת אבל באופן גדול אפשר לומר מה שפתחתי בו החסידות בעצם היא התחול ורענון של תורת האריזה כאשר אנחנו מדברים על מרכיבי תורת האריזה לענייננו זה כך אנחנו מדברים על מושג האינסוף אנחנו מדברים על מושג הצמצום, אנחנו מדברים על מושג של שבירת הכלים, אנחנו מדברים על מושג של תיקון, על ידי תיקון הניצוצות וכו'. זאת אומרת, זה ארבעה פרקים הם שמהווים את, הייתי אומר, את תורת האלוקות, וממילא את הכל. כל יסודות הקיום של החיים בתורת הקבלה של האריזה יש גם שם כבר היו ויכוחים בין הרמק למשה קורדוברו והאריזה ורב ישראל סרוק ורב מנחם עזר מפנו שני מפרקים ישראל סרוק ומנחם עזר מפנו אבל בכל אופן אבי תורת הקבלה מודרני, זה לא מודרני בדיוק, 500 שנה, אבל זה שנתן לזה את התנופה הגדולה, זה אריזה. מה שונה החסידות מאריזה? עכשיו, יש פה שינוי מאוד מעניין, שכבר הבעל שם טוב מצוטט כעומד על זה. כן? להגיד דבר כזה בפני עצמו, כבר מראה שהוא היה ענק. כן? אם הוא אכן אמר את זה, הוא לא כתב כלום ולא ידוע לנו שום דבר אלא מתלמידה. כן, אבל תלמידה, וכבר היו יהודים יותר כתלמידי חכמים מובהקים, ששני התלמידים הגדולים, זה המגיד ממזריץ', שהוא בעצם הממשיך של הבעל שם טוב, ושרבי יעקב יוסף מפולנה, אבל תולדות יעקב יוסף, שהוא בעצם לא נתמנה למנהיג אחרי הבעל שם טוב. אם כי הוא כנראה התלמידו הכי עיקרי. המגיד ממזריץ' שהתמנה להיות הרבי, הצדיק הבא, אז קראו להם צדיק. בעל שם טוב אומר בוא לא נדבר על שבר זאת אומרת יש אין סוף ויש צמצום זה ודאי אבל בוא לא נדבר על שבר נדבר על משהו יותר נתון יותר הרמוני אני אסביר אין סוף זה הקדוש ברוך הוא הצמצום זה בריאת העולם. עצם בריאת העולם זה כבר גם שבר. מי שכבר עומד על זה, והחסידים מכירים אותו, אבל משום מה לא מצטטים אותו, זה המהר"ל מפראג. המהר"ל מפראג בהקדמה ל... אם אני לא טועה, להקדמה לנצח, אם אני לא טועה, אז הוא עומד על הנקודה היסודית הזו, ברגע שהקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף, ברא את העולם, הוא יצר עולם גשמי. אין סוף פירושו שאין גבולות, אין תמונה, אין צורה, כן? ואילו בעולם, העולם הוא גשמי, יש לו גבול, יש לו קצה, יש לו תואר וציור, כן? אז זה נקרא שיש פה שינוי מטמורפוזה באלוקות, זה כמובן דבר שאי אפשר לומר אותו, כי האין סוף אומר שהוא גם לא משתנה. האין סוף אומר שהוא, כל השינויים הם בכלל האין סוף. אבל למעשה הוא כן משתנה, הנה יש לנו עולם גשמי. האין סוף שהוא היולי, האין סוף שהוא מופשט, כן? איזה ניתן דמיוני והשווה, ואין לו תמונה ואין לו צורה, וכל מי שכופר בזה, לפי הרמב״ם בעיקר השלישי, אז הוא אפיקורס. אפיקורס גמור, אדם כזה כבר מומר באפיקורס גמור. אבל העולם הוא משדר את ההפך. כי העולם זה צמצום. מה פה צמצום? שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יתברך, רצה ליצור צמצום. הוא צמצם את עצמו בעולם, ויצר עולם שהוא חומרי ושיש לו, כן, מגבלות ותואר וציור. אוקיי? עכשיו יש בזה כל מיני ביטויים קבליים שאני רק מציין אותם בלי להיכנס אליהם. יש עולם האצילות ויש עולם יצירה וכולי, אבל אלו מושגים של האריזה. אבל עד כאן החסידות הולכת עם האריזה בשני היסודות העיקריים, אין סוף. מסכימים שיש בחור אין סוף, מסכימים שצורך בריאת העולם או העולמות, אולי יש עוד עולמות, כן? שמש, שרח וכולי, יקומים מקבילים, כל זה אפשרי, אבל כל זה זה צמצום, כאילו דברים גשמיים, כן? גשמיים. הירח הוא בר מגע, רק אינני יכול לגוע בה, אנחנו אומרים בקידוש לבד. לא כתוב שהוא לא בר מגע, אני לא יכול לגוע בה. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נגיד, אנחנו לא יכולים לגוע בך, כי אין במה לגוע. אבל בירח, כאילו יש מה לגוע. זאת אומרת, יש פה בעצם איזה רמז שיום אחד יעלו. תלום, זה לא בעיה אמונית. לא בעיה אמונית. שאלו, אבל כעת אני כן יכול לגוע בך. זה שאלה שטוחית. תחשבו לבד. על כל פנים, נחזור לעניינים. אז יש אין סוף, יש צמצום. יש שבר. מה זה שבר? אז המהר"ל פחות יותר מדבר על זה. השבר הוא שהעולם נקרא עולם על שם היעלמות. כבר האריזה לא אומר. אבו שיעלמות. הקדוש ברוך הוא איננו כביכול. זה שבר. מה זה שבר? כביכול יש פה ירידה אדירה באמונה. יש פה ירידה אדירה בנוכחות של השם יתברך. יש פה ירידה אדירה בכוח השכינה. אבל זה שבר. זאת אומרת, זה לא רק שהוא צמצם את עצמו, אלא הוא שבר את עצמו. אם בן אדם מצמצם את עצמו בפעילות, זה לגיטימי. אם אדם מתאבד, זה כבר לא משנה אם הרגו אותו שהוא יתאבד לבד. כאן זה כביכול, חלילה וחלילה וחלילה וחס אלף פעמים לומר אפילו דבר כזה, אבל אני אומר כך זה נשמע מבחינה עקרונית, פילוסופית, רעיונית. כן? יש פה שבר. אז הרי זה אומר, כן, יש שבר. יש שבר. והשבר הזה הוא כמה לא שבר מוחלט, הוא שבר בעל תיקון. השבר הזה הוא שבר, אבל שבר בעל תיקון, ואת התיקון זה החיים שלנו. בחסידות בנקודה הזו אבל שם טוב כבר הולך אחרת. במקום לדבר על שבר, במקום לדבר על שבר, הוא מדבר על צמצום שיצר תוצאות, כן? והשבר הזה הוא לא איזה טרגדיה תאופיסית, סופית, קוסמית וכולי, אלא השבר הזה הוא חלק מההתמשכות וההתממשות של הצמצום, כן? שיש לראות אותו בעין אופטימית, כי זה שבר כזה מראש שנתנו לך תפקיד איך לתקן אותו.
מה נפקא מינה בתודעתית?
נפקא מינה אדירה. זה נפקא מינה אדירה. לדוגמה, הנפקא מינה הגדולה ביותר אולי זה מעמד הרוע. מעמד היצר הרע הוא הרוע בעולם. אם מדברים על שבר, והאריזל מדבר על רוע כישות עצמאית, שהיא או קדמה או על כל פנים שותפה ברגע הבריאה. וכך מתארים גדולי הפרשנים את הנחש. מהו הנחש? הנחש הוא הנחש חרמון, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלך המוות. מהו הנחש? הנחש זה כביכול יצור עצמאי שהוא חלק מהבריאה, אבל יש לו עצמאות להיות רע. כמו שהכל בא מהטוב, הכל בא מהשם יתברך, השם יתברך כולו טוב, אין דבר רע בא מדבר טוב. איך יכול להיות הגנים שבורים דבר כזה? ככה זה. אז האריזה רואה את זה כשבר. כשבר. שוב, זה מתייחס לקדוש ברוך הוא, אבל כביכול לקדוש ברוך הוא פה, אין דרך אחרת להמחיש את זה, אבל אסור להגיד את זה כמעט, כביכול חתך לעצמו את היד. כן? הנה הוא נותן לנחש כוח קיום. בחסידות אנחנו לא מדברים על הרע כישות רעה. הרע היא ירידה לצורך העלייה. הרע זה הגדולה עבירה לשמה. הרע זה עוד גילוי ועוד ביטוי של היש, של הטוב. כן? בדרך הרע אתה יכול אחר כך עוד לשדרג את הטוב. לכן בתשובה או בדרגה שיותר מצדיק המור. וכאן הטעות ששבת אצלי. שבת אצלי, בוא נגיד, הוא היה רשע מרושע וסטן בן סטן, כן? אבל למעשה, הוא תפס בהתחלה כוח רוחני אדיר, עד כך שכמה מגדולי עולם התרשמו ממנו. הוא כן ידע קבלה, וכל שקר שם בו אמת אינו מתקיים, והיה פה אמת. מה היה אמת? האמת הייתה שהוא כאילו פיתח שיטה עלינו להיות רעים ולעבוד להיות רעים כדי לחזור בתשובה. מתי יחזור בתשובה? כשירחל? כן, בינתיים נהיה רעים, נתאסלם. או נהיה כמו תלמידה, תלמיד, לא יודע אם הוא היה תלמידו הישיר, אבל תלמיד בשיטה, יעקב פרנק, שם ראשי מרכב, שפשוט נהיה איש של תואבה ומתירנות כמו פסטיבל ישראל או משהו כזה, והוא אמר, זו הדרך לתיקון העולמות, בסוף הוא התנצר. יש לנו מזל ששבת צבי התאסלם ויעקב פרנק התנצר. אלמלא זאת, הם עוד היו יכולים להיות תנועה יהודית דתית מסוימת. אבל בכל אופן, אנחנו פה שומעים את הנקודה. אז אצל האריזל, אתה הרבה יותר מאובטח, כי הרע הוא רע, וישמר ממנו, והוא ישות מסוכנת ביותר שקיימת עם כוחות אדירים. ואילו בחסידות אתה מתייחס לרוע בסלחנות מסוימת, וממילא אתה יכול לשיט יד למארץ ולחוטא ולכל, כן? הייתי אומר שזה גם באיזשהו מקום ההבדל בין המתנגדים לחסידים. אבל יש לנו פה הרבה חומר חשוב, עמוק ומעניין. אנחנו נמשיך בזה בלי נדר בעזרת השם בשבוע.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.